ג'וני זילבר. היום בחדשות, זודנה חדשה הופכת ראוטרים של טיפי-לינק ככלי לשימושם של הקרים העובדים עם הממשלה הסינית. ואתם צחקתם על החברים שלכם שנשארים עם הראוטר של בזק. דלפו פרטים אישיים של כמיליון לקוחות של חברת הנתונים הרפואיים NextGen. לחלק מהלקוחות, זו לא הדליפה היחידה. אם חסר לכם כסף, משרד המשפטים האמריקאי ייתן לכם 10 מיליון דולר אם תספקו לו פרטים על ההאקר הרוסי הנודע וואזה וואקה.
וואקה וואקה.
או מיכאיל מטביב. מטביב עבד עם מספר קבוצות בהן לוקביט כדי לסחוט כסף ממשתמשים. אחת המטרות של מטביב הייתה משטרת וושינגטון, ואחת המנטרות שלנו היא Don't fuck with the police. טוויטר שיפרו את ההבטחה סביב ההודעות הפרטיות בפלטפורמה, המכונות בפי הנוער DM. כל הכבוד, פתרתם את הבעיה של טוויטר. ה-TSA שאחראית על הביטחון בשדות תעופה האמריקאים, בודקת טכנולוגיה של זיהוי פנים בשדות תעופה. מצד אחד, חדשות רעות למי שחרד לפרטיותו. מצד שני, חדשות טובות להידוק שסוף סוף מישהו יזהה אותו. מרצה אמריקאי הכשיל את כל הכיתה שלו אחרי שהזין את עבודות הגמר שלהם לצ'אט GPT. הבינה המלאכותית הודיעה למרצה שהיא כתבה את העבודות. או שצ'אט GPT שקרן או שהוא שטינקר. ובחדשות הבידור, ישראלי בשנות ה-30 לחייו פרץ לשרתים של חברת לוויין, ששמה לא פורסם, וגנב משם את פרק הסיום של בית הדרקון, ימים לפני ששודר בעולם. החוקרים עלו על האיש משום שהקובץ הכיל את השם ציפורה, שהתגלה כשמה של החתולה של החשוד. האיש נעצר, והוא צפוי לקבל כתב אישום על התעללות בבעלי חיים. ובחדשות הפיננסים, האקרים דרום קוריאנים גנבו יותר מ-700 מיליון דולר במטבעות דיגיטליים מיפן. אוף, לא, אני לא מקריא את זה, אחי. אני לא מקריא את זה, אחי. לא, אבל אתה דפוק. אתה דפוק. אתה מסבך אותי פה עם היקוז? אני הולך. אני הולך. בפעם האחרונה שאתה מזמין אותי לפה.
אתם מאזינים לסייבר סייבר עונה שישית.
סייבר תרית בריך וחם, הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינה.
סייבר אורגינל, היזהרו מחיקויים. סייבר סייבר עונה שישית מופק על ידי פודקאסטיקו.
סייבר סייבר עידו, סייבר סייבר רן.
סייבר סייבר נועם
ריש.
היום נדבר על פרטיות. ואיזה שנה יותר ידועה בכל מה שקשור לפרטיות מאשר...
1984.
נכון מאוד, אבל לא נדבר על השנה הזאת. בואו נדבר על 1985.
כי אנחנו הפודקאסט שתמיד נמצא בשנה איחור.
זה כמה זמן שלוקח לנו מהיום של ההקלטה ליום של עליית הפרק.
אז ב-1985, הממשלה הבריטית ניסתה לשכנע את הציבור המקומי שם, שמצלמות אבטחה במרחב הציבורי, כל ה-CCTV הזה, זה הדבר הטוב ביותר מאז המצאת השיניים העקומות. בשביל לעשות את זה, הם יצאו בקמפיין גדול, שהלוגו שלו היה, אם אין לך מה להסתיר, אין לך ממה לפחד.
כן, טיעון אהוב על אנשים שאוהבים לעקוב אחרי אנשים. אז ניקח את האזרח קוף, פטריוט בכל רמה חבריו שמאמין ב-120%, אם לא יותר, בממשלה ובתוהר כוונותיה.
תסמוך עלינו שלא נפר את זכויותיך.
כן, תסמוך עלינו, ובאמת, אם אין לך מה להסתיר, אז אל תסתיר.
כן, זה תמיד עובד טוב.
לכן האזרח קוף יתיר לנו, הממשלה הבריטית, להתקין מצלמה בחדר המיטות שלו, אותו הוא חולק עם הגברת קוף, ועוד אחת במקלחת שלו, שמזרימה, סליחה על משחק המילים, את המתרחש שם בשידור ישיר ל-84 מדינות לפחות. כמובן, אם אין לך מה להסתיר, אז אין לך בעיה שיהיה לך מצלמה.
אתה יודע מה, אבל אם אנחנו לא מאמינים לו, אם אנחנו חושבים שהוא כן מסתיר משהו, הוא צריך גם לפתוח את הבית כדי שמי שירצה יוכל לבדוק.
כן, כי אולי הוא עושה דברים בדיוק בשטח המן של המצלמה, אנחנו מכירים את השיטה הזאת, לא, אנחנו רוצים להיכנס לבית ולראות שהוא לא הסתיר שום דבר מתחת לצנצנת
האוגיות. כי אין לו מה להסתיר.
כן.
אין לו מה להסתיר. בשביל מה הוא צריך דלתות?
בדיוק, לא צריך דלתות ולא צריך חלונות. חלונות אולי בשביל הרוח והצל, אבל הבית צריך להיות פתוח, וכל אחד שרוצה לבדוק מה קורה שם,
אתה יודע מה, האזרח קוף גם יפרסם את כל ההודעות שהוא מקבל, האימיילים,
הסמסים, הוואטסאפים.
הוא יוותר כמובן על הצפנה בתיבת הדואר שלו, כי...
מה, הצפנה זה...
זה הכי
עשרה. יש לך מה להסתיר?
באמת. כולם יראו את ההודעה שהוא מקבל מהרופא שלו, על איזה פוליפ חשוד בארמונית.
או את ההודעה מהבנק ש...
שמכיוון שאין לו מה להסתיר, אז הסיסמאות שהוא פרסם, אפס, נפלו לידיים הלא נכונות, וכל הכסף שלו נעלם.
אני לפעמים מרצה על נושא פרטיות בעידן הדיגיטלי, ויש הרבה אנשים ששואלים, למה צריך פרטיות? אם אין לך מה להסתיר, אז למה אתה... זה? וזה מאוד מאוד פשוט לנטרל את זה, גם אם אתה לא מבין למה אתה צריך פרטיות, אתה מבין שאתה צריך פרטיות, ואני שואל את הטוען, אוקיי, איך קוראים לך, ואיפה אתה גר, ומה הטלפון שלך, ואתה יכול להקריא לי בבקשה את ההודעות שלך, האחרונות שקיבלת ב-SMS'ים, והאם אכפת לך להיכנס פה לאימייל שלך במחשב שלי, שאני אוכל להקרין על המסך את האימיילים שקיבלת, וזה די מהר, די מהר הם אומרים לא.
כמה מהר הם אומרים לא?
בדרך כלל כשאני שואל את הטלפון.
אז עידו, שאני עשיתי את זה לאדם יקר, אז הוא אמר, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, ואז אמרתי, אוקיי, אז בוא עכשיו ניכנס לבנק שלך, ואז הוא אמר, אוקיי, רגע, בוא נעצור פה. כן. אז אמרתי, אוקיי, אבל רגע, בוא ניכנס גם לקופת חולים, ועצור, עצור, עצור. זאת אומרת, הטיעון הזה של אין לי מה להסתיר, זה אבסורד. כל מי שמשקיע בזה באמת יותר מ-30 שניות, מבין שאין מה לעשות, לכולנו יש דברים שלא היינו רוצים שיתפרסמו בעמוד הראשון של ישראל היום.
או שיש הקשרים שונים, יש דברים שאני רוצה להגיד לחברים שלי, שאני לא רוצה להגיד למשפחה, יש דברים שאני אומר למאזיני הפודקאסט, שאני לא הייתי רוצה להגיד לאנשים שעוקבים אחריי ברשת חברתית באנגלית. יש לנו סוגים שונים של מידע לקהלים שונים.
זו ליטרלי הגדרה של פרטיות, שזה ההסכמה שלנו לאיזה מידע אנחנו רוצים לחלוק ועם מי.
האוטונומיה שלנו על מה יועבר ולמי ומה לא יועבר.
אז... העניין של אם אין לך מה להסתיר, אין לך ממה לפחד, זה בעצם הדרך של המדינה להגיד לנו, עזבו, אנחנו ניקח מכם את ההסכמה הזו, ואנחנו נחליט בשביל.
למה לעצור במדינה? זאת אומרת, בעידן הנוכחי שבו הכל מתנהל באינטרנט, אנחנו נתונים לחסדים של כל פלטפורמה שבה אנחנו נמצאים, לגבי מה נשמר בפרטיות ומה לא נשמר.
יש איזו נקודה שקולין בנט, שכתב ספר מאוד מאוד מעניין, מישהו מתעניין בנושא הזה, Privacy Advocates, Resisting the Spread of Surveillance, בנט אומר שרוב האנשים בטוחים שמערכות ניטור וריגול לא מופנות כלפיהם בכלל, אלא רק כלפי עבריינים וכאלה שמבקשים לפגוע בחברה.
והפרטיות של עבריינים לא מעניינת אותנו, שיפגעו להם בפרטיות, זה בסדר, אנחנו רוצים שהם יפחדו ושיתפסו אותם.
הכל בסדר, אבל זה פשוט לא נכון. המדינה עוקבת אחרי כולם. הפלטפורמות שרן הזכיר, אוספות את המידע על כולם. זה שאנשים חושבים שלא אוספים עליהם מידע, אלא עוקבים רק אחרי עבריינים וטרוריסטים, ואנשים שגונבים בורקס בלילה, זה פשוט בורות.
כי זה עוד לא הגיע אליהם, כי הם עוד לא חוו את זה.
הם עוד לא נפגעו מזה.
יכול להיות שהם נפגעו מזה והם לא יודעים.
בדיוק, כי זה מתחבר ישר לשיח של פריבילגיות. זאת אומרת, אני המעמד השליט, יש לי פריבילגיה, אז אני בטוח שאף אחד לא יפגע בי, והכלים שהמדינה מפעילה כדי לאסוף מידע, הם לא מופעלים נגדי בגלל שאני פריבילג.
אני בסדר.
אם נצטרך להשוות את זה למשהו שקורה פה בארץ, נניח, אז יש ארגונים, של מתנחלים שאומרים, חייבים, המדינה חייבת להפקיע האדמות. הם אומרים את זה בגלל שהם יודעים שהמדינה לא תפקיע את האדמות שלהם, אלא תפקיע האדמות של אחרים לטובתם.
תראה, אין ויכוח על זה שהקיום של מדינה והקיום של חברה מחייב ויתור על חירויות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לחיות בפרטיות מלאה, מכיוון שלמשל, המדינה רוצה לדעת כמה כסף אני מרוויח כדי לגבות ממני מס, המדינה רוצה לדעת איזה מחלות יש לי כדי לראות אם מגיפה מתפשטת, יש דברים שהוויתור על הפרטיות בהם הוא לא נגיד הכרחי, אבל הוא הוא נחוץ מאוד.
כמובן, זה ממש ההגדרה של חברה ומדינה, זה הפשרה בין הזכויות שלי לחובות שלי. אבל, כמו כל דבר, זה עניין של מנעד. זאת אומרת, אני אולי מוותר על הזכות לפרטיות פיננסית מול המדינה, כדי שיהיו לי כבישים ויהיה לי מים בצינורות וחשמל בשקעים, אבל אני לא מוותר על חירויות אחרות. אני מתעקש שאף אחד לא יוכל להרביץ לי, אפילו אם עובד עבור המדינה. אני מתעקש שאף אחד לא יוכל לקחת את הרכוש שלי. אני מתעקש שאף אחד לא יכתיב לי במה אני מאמין או מה לחשוב. זה לא בוליאני. זאת אומרת, זה דברים שאנחנו צריכים תמיד לשאול את עצמנו איפה עובר הגבול.
והשאלה הזאת עולה כל הזמן. זאת אומרת, דיברנו עכשיו על מצב רפואי, אז הנה במגפת הקורונה התבקשנו לתת הרבה מידע על עצמנו, התבקשנו לאפשר במקרים מסוימים למדינה לעקוב אחרינו, ועם חלק מהדברים הסכמנו, ועם חלק לא. והיה דיון ציבורי בנושא הזה. עד כמה אני צריך לוותר על פרטיות לטובת הכלל, ואיפה עובר הגבול?
המידה שבה אני מוותר על הפרטיות, היא לא יכולה להיות גזרה שווה לכולם. זאת אומרת, אי אפשר להגיד כולם יוותרו על X פרטיות, מפני שכל אחד מאיתנו עומד בפני איומים שונים. סתם דוגמה, במעבדות סייבר סייבר לאבס לפני מספר שנים, נתקלנו בפרצה, אחד מאתרי המחירות הגדולים במזרח הרחוק, פשוט השאיר את הלוגים שלו פתוחים לכל מי שרוצה לבוא ולהסתכל בהם. עכשיו, אתה מזמין משם נורות והכל סבבה, אתה יכול גם להזמין מיני דברים שעושים לך נעים בכל מיני חלקים בגוף, וזה יהיה סבבה. אם בחור בפקיסטן יזמין את אותם צעצועים שאתה מזמין וסבבה איתם אליו הביתה, יכול להיות שזה כבר לא יהיה סבבה. זאת אומרת, יכול להיות שעשויים להיגרם לו נזקים חברתיים או למעלה מזה.
ובמובן הזה, אולי לא אתה ישראלי ופקיסטני, אבל אתה ישראלי וישראלי אחר, שההשפעה של הפגיעה בפרטיות מסוימת היא שונה ביניכם, כאשר אתה מוותר על פרטיות מסוימת, אתה אומר, מבחינתי זה בסדר שיראו מה אני קונה באינטרנט, אתה בעצם מוותר על פרטיות של מישהו אחר, שיכול להיות שבמקרה שלו, הנזק יכול להיות גדול יותר. למשל, אתר אטרף שדלף...
עד זוב דם.
יש אנשים שיצאו מהארון, ואין להם בעיה עם זה שידעו שהם באתר היכרויות להטאבי, הומוסקסואלי בעיקר, ויש אנשים שלא יצאו מהארון, וחשיפה של מידע עליהם עלולה לגרום לנידוי חברתי, לפגיעה כלכלית, אפילו לאלימות נגדם, והנה, האתר הזה גרם לחלק מהאנשים נזק קטן, ולחלק מהאנשים נזק גדול. מה שזה אומר בעצם זה שכחברה, כאשר אנחנו מחליטים על איזה פרטיות לוותר או לא לוותר, אני חושב שהגישה צריכה להיות כמו הגישה לחוק. מערכת החוק היא מותר כל מה שלא אסור, ויכול להיות שבפרטיות הכל פרטי למעט מה שממש חייבים.
זה בדיוק בדיוק העניין של הסכמה. מה אני מסכים שיהיה חשוף?
כן, אבל כאשר אני מוותר על פרטיות שלי, רק על עצמי, אני יוצר סטנדרט. אם כל האנשים היו שולחים גלויות, אדם אחד שהיה שולח מכתב במעטפה סגורה, היה חשוד מעצם זה שהוא השתמש בזכותו לפרטיות. אם כולם שולחים מעטפות, אז אין את הבעיה הזאת. ולכן האחריות שלנו לפרטיות היא אחריות גם כלפי הסובבים אותנו, מכיוון שאם אנחנו לוקחים את דוגמת הגלויות לאינטרנט...
זה בדיוק תור בכל מקום בעולם. יש אנשים שצריכים את תור כדי להגן על הזהות שלהם, כדי להגן על הפעילות שלהם, כדי להגן על האקטיביזם שלהם.
ועל החיים שלהם לפעמים.
מן הסתם על החיים שלהם. ואם אנחנו מדי פעם, לא חייבים כל יום, אבל מדי פעם ניכנס לתור ונשתמש בו בתור הדפדפן שלנו, זה פשוט יעזור להם להסתתר בקהל. זאת אומרת, לא כל מה שאנחנו עושים צריך להיות רק בגלל שזה אני, בגלל שאני צריך את זה, אלא תמיד טוב לחשוב, מה אני יכול לעשות כדי לעזור לאחרים שאין להם את הפריבילגיות שלי. בפברואר 2017 התחילו לעצור המון אנשים בגרוזני.
בירת צ'צ'ניה.
יפה מאוד איתו.
קראתי יפה מהכתב.
כן, קראת. רוב העצורים הגיעו אליהם כוחות משטרה, לבתים שלהם, לקחו אותם באלימות, ושמו אותם בכל מיני מתקנים חשאיים, שהעיתון הרוסי נובאיה גזטה הגדיר כמחנות ריכוז.
מה קרה לעיתון הזה מאז?
אנחנו לא מדברים על זה.
נפל מחלון מסורג.
התאבד בשתי יריות לראש ואחת ללב.
אז שם במחנות האלה, חלק מאלה שיצאו מהם דיווחו כי הם הוקו, וחלקם גם כי הם נאנסו באכזריות. על פי הגרדיאן, בין 30 ל-40 עצורים הוחזקו בתא בגודל של 2-3 מטרים, ועונו בעינויים שפשוט גרמו לכמה מהם שוב ליפול מחלון מסורג, תוך כדי שהם נועצים בעצמם כלשון בגב. והסיבה לכל הרדיפה הזאת הייתה אך ורק הנטייה המינית שלהם.
וזה מקרה שמלמד אותנו שוויתור על פרטיות בתקופה מסוימת יכול לגרום לנזק בתקופה אחרת, כאשר את המידע שיצא אין להשיב.
כי סעיף 121 בחוק הפלילי הרוסי, שמשית עונש על יחסים אינטימיים בין שני גברים, ביטלו 24 שנה קודם, ב-1993. עד אז, אם השלטון רצה להאשים שני גברים שקיימו יחסים, הוא היה יכול לשלוח אותם לעד 5 שנות עבודת פרך. זאת אומרת, לאזרח מן השורה, אפשר היה להניח שחוק שבוטל כמעט 250 שנים קודם, כבר לא רלוונטי.
כמו שחשבו בארצות הברית על הפלות. הפלות זה דבר שהיה חוקי במשך 50 שנה, בעקבות תקדים משפטי של רו ורסס וייד, ואז יום אחד בית המשפט דן בתיק אחר, ופסק שבעצם הפלה זה לא זכות שיש לכל אישה על גופה, וכל מדינה יכולה לחוקק בעצמה. ואז אפליקציות של מעקב אחרי מחזור, למשל, שחלקן ידועות לשמצה בזה שהן מוכרות מידע למפרסמים, יכולות פתאום לשמש נשק נגד נשים שהמדינה שלהן, הסטייט שלהן, אוסרת על הפלות, ואוסרת גם לנסוע לסטייט אחר לעשות הפלות, והם ייסעו להם לעשות הפלה במדינה שעדיין מתירה את זה, ואז יבוא איזה תובע ויגיד, למה נסעת לשם? בואי נסתכל על אפליקציית המחזור שלך. אני רואה לפי התבנית פה שאת נכנס להיריון, אז נראה לי שהלכת להפלה במדינה אחרת, אז את הולכת לכלא עכשיו על רצח.
הנקודה היא שכל מה שהיה מותר ולכאורה חופשי, פתאום, יום אחד, הפך ללא חוקי, זה היה לא חוקי ברמה כזאת שהביא למותם של אנשים. זאת אומרת, אנשים שעד אז יצאו למצעדי גאווה, זאת אומרת, כי הכל היה בסדר, הכל היה חוקי. המידע עוד אותם נאסף, וכאשר החוק השתנה, פתאום באו לצוד אותם. זאת אומרת, מה שהיום נראה לנו, כמשהו שאין בעיה שלא יהיה פרטי, אנחנו צריכים לחשוב 400 פעם, האם גם בעוד 20 שנה זה יהיה פרטי, וזה נכון במיוחד לכיוון שאליו הולכת המדינה הספציפית שלנו.
וזה מעניין כי הדוגמה הזאת היא גם דוגמה לטכנולוגיות. כאשר בן אדם יוצא להפגין, או יצא להפגין נגיד לפני 20 שנה, הוא לא חשב שיהיה אפשר לצלם ולנתח ולתייג ולהכניס אותו למאגר מידע עצום שיש בו את כל האנשים שהלכו להפגנה הזאת, ואילו אם לוקחים היום את התמונה הזאת ומכניסים אותה לתוכנה די בסיסית שמשמשת המון המון גופים והמון המון חברות, יש אין ספור תוכנות כאלה, התוכנה הזאת יכולה לזהות אותו בהפגנה לפני 20 שנה שהוא לא חשב שמישהו ידע עליה. אז גם המידע שאנחנו חושפים על עצמנו משתנה. אפילו להיות בהפגנה זה בעצם מידע שאנחנו חושפים על עצמנו, החלטנו ללכת להפגנה הזאת בלי כיסוי פנים, ויכול להיות שגם כיסוי הפנים הוא לא הדבר היחיד, מכיוון שיש היום תוכנות ואלגוריתמים שיודעים לזהות אדם לפי צורת ההליכה שלו, לפי חום הגוף שלו, זאת אומרת, יש המון המון מידע.
שים חצץ בתוך הנעליים.
ג'וליאן אסנג' עשה את זה. כשג'וליאן אסנג' עבר בין מקומות מסתור, הוא שם חצץ בנעליים שלו כדי לשנות את צורת ההליכה שלו, סמן ביומטרי שמאפשר לזהות בן אדם, אפילו אם הוא מסתיר את הפנים שלו.
אגב, כדי להבין עד איפה הקטע הזה של פרטיות וצילום המרחב הציבורי והסכנה שנשקפת ממנו, לפני משהו כמו שנה, התגלו הדר פיילס של ה-API של איזושהי מצלמה סינית, והסתבר שלפי השמות של המשתנים שם, יש תמיכה בזיהוי אנשים מהמיעוט האויגורי. כלומר, זה מחריד לאן זה הולך. תחשבו של הנאצים היה כזה, אז...
הנאצים היו צריכים להתאמץ הרבה יותר בשביל לתייג יהודים מאשר הסינים עכשיו בשביל לתייג אויגורים.
וכנראה שהמטרה שלהם היא דומה.
אבל זה בדיוק העניין, כי שלילה של פרטיות, לעתים מאוד 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 נדירות, היא נעשית בבת אחת. בדרך כלל זה פשוט ביסים קטנים כאלה. בואו נשים את עין הנץ, נשים מצלמות במרחב הציבורי, הכל מזה, מה אכפת לכם? אנשים אומרים, טוב, זה יגן עליי מפני דובים, אני לא יודע מה מסתובב בחוץ, אני בקושי יוצא מהבית. ואז יגידו, אוקיי, אבל בואו גם את נתוני התקשורת, בואו נדווח לשבק באיזה נספח סודי בחוק התקשורת, מה אכפת לכם? זה שבק, סמכו עלינו. ואז, טוב, זוכרים את המצלמות ששמנו? אז עכשיו חיברנו אותם לזהוי פנים, שיהיה לנו יותר קל לזהות הדובים בחוץ. ואתם יודעים מה? אז גם צילומי לוויין, שנוכל לעקוב קצת יותר טוב אחרי רכבים, שבמקום שאין פה כיסוי מלא של המצלמות. ואתם יודעים מה? בואו גם נתחבר לקופות חולים, ובואו נתחבר לשירות התעסוקה.
ביטוח לאומי.
כמובן. ולאט לאט, כל הדברים הקטנים האלה יוצרים תמונה מאוד מאוד מלאה של כל אחד ואחת מאיתנו, בכל רגע נתון, ואלה דברים שאי אפשר לקחת חזרה.
ואנחנו ראינו דוגמה לזה בדוח של הממונה על היישומים הביומטריים ביולי 21, שמשרד הפנים הקים מאגר ביומטרי בלתי חוקי עם תמונות פנים של אזרחים, ואחרי שהוא הקים את המאגר הזה, הוא ניסה להכשיר אותו. זאת אומרת, זה תמיד זחילה כזאת, רק אספנו תמונות ועכשיו פתאום יש מאגר, אוקיי, אבל הוא כבר קיים, אז בואו נשתמש בו, בואו תאשרו לנו. מה, אתם לא רוצים שאנשים יהיו פושעים, נכון?
בדיוק מערכת כזאת, אגב, רן, אולי אתה זוכר את אקוודור.
סיפור אקוודור.
אז אנחנו מצאנו במעבדות סייבר לאב, בדיוק מערכת כזאת, ש... אספה המון נתונים מהמון המון גורמים שונים, גורמים רשמיים יותר ופחות, על יותר מ-20 מיליון בני אדם, שזה אומנם יותר מאוכלוסיית אקוודור, אבל זה בגלל שזה כולל גם אנשים מתים. ואת המידע הזה, שנבנה כמערכת עבור הממשלה, אבל מהר מאוד מצא את עצמו נמכר על ידי שלל ארגונים פליליים לכל מיני מטרות נכלוליות, שאם לא היינו עוברים שם בדיוק איפה שהמסעית הפילה את הדאטה, זה סביר שהוא עדיין היה נשאר שם.
ומשמש את החברות האלה שעשו בו שימוש מסחרי. זאת אומרת, זה שימש לגביית חובות.
זה שיווק, לאיתור של אנשים, זה מכרה זהב לחוקרים פרטיים. זאת אומרת, לא חסרות דוגמאות כאלה. אגב, בוב דילן אמר פעם ש...
פרטיות היא משהו שאפשר למכור, אבל אי אפשר לקנות בחזרה.
זאת אומרת, פעם אחת צילמת את עצמך לובש מדהים של הפועל פתח תקווה, וזהו.
ואין פה רן ברזיק שיגן על כבודו.
ברגע שהדבר הזה יצא, אז הוא יצא. זאת אומרת, אם הרשינו למישהו או מישהי לצלם אותנו בפוזה שאולי לא היינו שמחים שההורים שלנו היו רואים, או שהמעסיקים שלנו היו רואים. זהו. ברגע שהיה הקליק הזה של המצלמה, יש עדיין קליק של מצלמה? לא יודע.
לנסות רעש מהרמקול.
יש סקיאומורפיזם, יש קליק של מצלמה שנוצר באופן מלאכותי כדי לסמן לך שצילמו אותך, למרות שכבר אין צמצם בטלפון.
ב-DSLR יש.
כן, אכלנו את הראש.
עכשיו, מה עוד הבעיה בליצור מערכות... עצומות כאלה שאוספות בעצם את כל המידע, שלכל פריט מידע אפשר למצוא הצדקה. הרי מי מאיתנו לא מפחד מחמוסים?
חמוסים שיקורים.
מי רוצה ללכת לרחוב ועשרות חמוסים שיקורים יתנפלו עליו ויוכלו לו את המאפים שהוא מחזיק ביד? הרי אף אחד מאיתנו לא רוצה שזה יקרה, ולכן תמיד אפשר להצדיק כמעט כל דבר, פשוט כי אנחנו לא רוצים שחמוסים יתנפלו עלינו. הבעיה שכאשר כל פיסות המידע האלה נאספות, הן עלולות ליצור תמונה מאוד מאוד בעייתית. ראינו לא מעט דוגמאות מערכות בינה מלאכותית, או בינה סמי מלאכותית, או טיפשות מלאכותית כזאת, פשוט מגיעה למסקנות לא טובות. או אפילו אם אנחנו לא הולכים רק על אלגוריתמים, אלא על טובי בנינו, ובנותינו כמובן, שאוספים המון מידע על פלסטינים בגדה המערבית, מגיעים לכל מיני אבסורדים הזויים, שהם מעצמם מודים שהם אבסורדים הזויים. כמו למשל, שהמערכת התריעה אם הסתפרת והזכרת את ירושלים בפוסט בפייסבוק.
על ראש שמחתך.
זה היה מספיק כדי לשלוח כוח חמוש לבית שלך לפנות בוקר, להפוך לך את הבית שאתה גר בו עם המשפחה, רק בגלל שאמרת, וואה, איזה יופי, העליתי את ירושלים על ראש שמחתי עם התספורת החדשה. זה מקרה אמיתי, ועשרות צעירים פלסטינים נלקחו מהבתים שלהם, בגלל שלאיזה אוויל בצהל היה רעיון. אני מדבר על פשוט אוסף רנדומלי של פרטי מידע, ששם אותנו באיזשהו דלי שאנחנו לא נמצאים בו. בואו ניקח דוגמה. אני הלכתי לקנות פאה. בסדר? קניתי פאה. אני אוהב להתחפש לבוזו הליצן. עכשיו, שמעתי שלאדם כלשהו פלוני יש סרטן, ורציתי ללמוד על המחלה הזאת. אז עכשיו המערכות יודעות שחיפשתי בגוגל פרטים על מחלת הסרטן, וקניתי פאה. מיד, האלגוריתמים דוחפים אותי לאיזשהו דלי שבו אני עכשיו חולה סרטן. ואין לי מה לעשות. קודם כל, אני לא יודע שנכנסתי לדלי הזה. ואני לא יודע שזה הולך להשפיע עליי, זה יכול להשפיע לי על הפרמיות של הביטוח, זה יכול להשפיע על כל מיני דברים. וזה פשוט כי קניתי פאה כדי שהבן שלי יתחפש לבוזו הליצן, והתעניינתי במחלה עליה שמעתי ממכר. זה הרבה יותר חמור בביזנס שלנו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על כל מיני מקרי כופר, וכל מיני חולשות, וכל מיני גופים שעשויים להיות חשופים לחולשות האלה. אני רק יכול לדמיין לאיזה דלעים הכניסו אותנו, ומה יעשו לנו בפנים אם יום אחד ירצו.
אתה תגלה.
אני מקווה שלא.
עוד אספקט שהוא מאוד חשוב, שמאוד חשוב להבין אותו, בקטע של הכניסו אותנו לדלי
ויש חור בדלי.
אף אחד לא יודע מה צריך לעשות כדי לצאת מהדלי הזה. זאת אומרת, אם אתה תתקשר עכשיו לחברת הביטוח שלך ותשאל אותם, למה עלה לי? אז הם אומרים, לפי פרופיל הסיכונים שלנו, מערכת המומחה שלנו של הערכת הסיכונים, קובעת ש. אוקיי?
יש גם חיזוי פשעים שתופל עליך, אתה כנראה תהיה סכנה לחברה ותבצע פשע מסוים.
אתה תצטרך לעבוד מאוד 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 קשה כדי לקבל תשובה לשאלה, למה הפרמיות שלך עלו. כנראה לא תקבל תשובה.
Computer says no.
בדיוק, כי גם אף אחד לא באמת יודע. מישהו יצר לעצמו איזשהו נרטיב, הכניס אותו למודל, וזהו, מעכשיו זו האמת.
או שהנרטיב נוצר על ידי המודל בטעות באמצעות הדאטה שבאמצעותו אימנו את המודל. זאת אומרת, זה לא בהכרח שהנרטיב הזה הוא נוסח על ידי אדם.
כמובן, בסופו של דבר אנחנו עבדים לאלגוריתם שאנחנו אפילו לא יודעים איך הוא עובד.
והאלגוריתם סובל מהטיות ומדעות קדומות שהכניס אליו המתכנתים שלו, אבל משום מה הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לאלגוריתמים כמשהו אובייקטיבי ונטול פניות, כאשר זה לגמרי לגמרי לא נכון, ואנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב, ויש מחקרים על זה ויש ספרים על זה, אבל עדיין איכשהו המחשב, computer says no, ואנחנו מאמינים אם המחשב אמר, זה כנראה נכון. אני נזכר בביקור שהיה לי בדיסני וורלד. אדם עמד לפנינו בתור ומעביר את הכרטיס והכרטיס מצפצף. הוא מעביר שוב את הכרטיס והכרטיס מצפצף. והשומר שם לוקח את הכרטיס, בודק את זה ואומר, אדוני, החברות שלך לכל החיים פגה. Your lifetime membership expired. אני לא צוחק, זה משפט אמיתי שנאמר על ידי עובד של דיסני וורלד. ואז כאילו, אוקיי, המחשב אמר, אני לא יכול לעשות כלום, המחשב אמר. אנחנו מכירים את המשפט הזה.
אז זה מקרה שאתה יודע מה המחשב אמר. זה שהעלו לך את הפרמיה בכך וכך שקלים, אף אחד לא יודע למה זה. זה מודל הסתכל והקיע לך מספר. אבל אם נחזור לדיון שהיה לנו לגבי למה אנחנו צריכים להיזהר מהמדינה בחירויות שאנחנו נותנים לה לקחת מאיתנו את הזכות לפרטיות. אחד הספרים באמת הטובים שקראתי, שמתנצל על הקלישאה, אבל הם ממש שינו את חיי.
1984.
לא. זה ארכיפלג גולאג של אלכסנדר סולז'ניצ'ין. והוא מספר שהוא היה קצין בצבא הרוסי, שיום אחד נשפט ונשלח למחנה עבודה, כמו מיליונים רבים אחרים. עכשיו, הוא לא יודע בדיוק למה, והוא לא יודע מה קורה בדיוק, אבל הוא מספר את כל התהליך הזה ואת השהות שלו במחנות, וזה באמת ספר מצד אחד מאוד מאוד מזעזע, ומצד שני, בעיניי ספר שכל אחד ואחת צריכים לקרוא כדי להבין כמה מהר המדינה יכולה להחליט עבורנו שיספיק לה. וסולג'ניטין כתב,
כל אדם אשם במשהו או שיש לו מה להסתיר, כל מה שנדרש זה לבחון מספיק לעומק כדי למצוא מה זה.
וזה מאוד 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 נכון. זאת אומרת, תן לבן אדם מספיק זמן ומספיק משאבים, הוא ימצא על איזה חוק עברת. וזה לא משנה שאתה האדם הישר ביותר בעולם.
יש משהו שגם קשור לחיים הדיגיטליים שלנו, בדיוק בהקשר הזה, והוא ההתיישנות. יש התיישנות גם קבועה בחוק, וגם יש התיישנות מעצם זה שאנשים לא זוכרים דברים שקרו לפני 10, 20, 30, 40 שנה, אבל אז מגיע האינטרנט, הארכיון הגדול, ששומר את כל המידע, וכאשר אתה מחפש מידע על מישהו, כאשר אתה מחפש את השם שלו במנוע חיפוש, פתאום עולים לך דברים שבעבר הם לא היו עולים, כי הם פשוט עברו הלאה. ואז אנשים היום משלמים מחיר על דברים שהם כתבו ברשתות חברתיות לפני 10 ו-15 ו-20 שנה, על פשעים שהם עשו כשהם היו מאוד מאוד צעירים וכבר התחרטו עליהם וכבר שילמו עליהם, אבל הם עדיין מתועדים. וההתיישנות היא עניין טכני, זאת אומרת, יש התיישנות על עבירה, יש התיישנות על, יש אפילו חוק מאוד משונה בארץ שאוסר להגיד שמישהו הוא רושע במשהו כאשר עבר מספר מסוים של שנים, ואז אם אתה אומר שהוא עשה את המעשה הזה או שהוא רושע בו, אתה מבצע דיבה. הייתה כתבה על זה בעין השביעית, אנחנו נלנקק אליה. זה בעצם חוק קצת משונה שמנסה להתמודד עם העובדה שהזיכרון הקולקטיבי שלנו הרבה הרבה יותר מסודר היום. דברים לא מציבים, דברים לא נעלמים, דפים לא נקראים, אין שריפות, הכל מתועד באינטרנט, לא הכל, אבל הרבה דברים מתועדים באינטרנט, ומתועדים שם להרבה הרבה מאוד זמן.
אדוארד סנודן אמר,
לטעון שלא אכפת לך מפרטיות כי אין לך מה להסתיר, אינו שונה מלטעון שלא אכפת לך מחופש הביטוי כי אין לך מה להגיד.
אז יכול להיות שכרגע אין לך מה להגיד, אבל אם אתה תוותר על חופש הביטוי, גם כשיהיה לך מה להגיד, אתה לא תוכל להגיד את זה. זאת אומרת, אנשים שהיום אומרים, מה אכפת לי בו שיאספו את כל המידע עליי? הרי אני האדם הכי שומר חוק בעולם. מחר החוק יכול להשתנות. כמו שראינו בגרוזני, יום אחד נהיה לא חוקי. העבודה שלנו, זאת אומרת, כפעילי פרטיות, או בכלל כאזרחים שאכפת להם מהחיים שלנו פה, היא לשמור על הזכויות שלנו, לא רק היום, אלא גם מחר. לואי ברנדייס, שהיה שופט בבית המשפט העליון בארצות הברית, הבין את זה לדעתי הרבה יותר טוב ממה שרבים היום מבינים את זה. וב-1928 הוא כתב ש...
אדם שנולד לחופש מודע מטבעו לניסיונות של שליטים מרושעים לפגוע בחירותו.
זאת אומרת שאם מנסים עכשיו לקחת לך את החופש, אתה תדע ואתה תכיר את זה. והוא ממשיך.
הסכנות הגדולות ביותר לחירות עוברות מפולשים עמומיים חדורי התלהבות וכוונות טובות, אך נהדרי הבנה.
למשל המאגר הביומטרי. בוא, לצורך הדיון, נצא מנקודת הנחה שהוא נעשה ממניעים, באמת,
תהורים לגמרי.
לגמרי תהורים, ואף שבק נקלוע מעורב שם, באמת, רק לטובתנו. אבל האם, בעתיד, זה יהיה לטובתנו? האם, כאשר המידע הביומטרי שלנו, שכאמור אי אפשר לשנות, יהיה בידיים של שלטון מרושע, האם זה עדיין יהיה לטובתנו? זאת אומרת, אנחנו נדע לזהות אם מישהו יכניס אותנו לכלא. אנחנו לא נדע לזהות אם מישהו יפגע לנו בזכויות, בדרך שבה בעתיד אנחנו נמצא את עצמנו בכלא. פה הכלל אומר, אל תיגע לי בזכויות, נקודה.
אוקיי, אז דיברנו על העקרונות של הפרטיות ועל מקרים שקרו בכל מיני מקומות בעולם. אם אנחנו כבר מדברים על המאגר הביומטרי, בוא נדבר על ישראל.
אז כאמור, המאגר הביומטרי זה אולי הדוגמה הכי קיצונית למידע שאי אפשר לשנות. אבל זו רק דוגמה אחת להרבה דברים אחרים שאוספים לנו. אתה יודע שכל שיחת טלפון שאתה עושה, ויותר מזה, כל פינג שהטלפון שלך עושה לאנטנה, ישלח לארגוני ביון שלא נזכיר את שמותיהם, אבל מתחרזים עם מבק.
כבר הזכרת את שמם. בפרק הזה כבר הזכרת את שמם.
אבל לא במשפט הזה.
אתה רואה? כל המידע נאסף, נשמר וישמש נגדך.
כאמור, אם נזכיר שוב את המקרה של הנערה נועה אייל, שנרצחה בסוף שנות ה-90 בירושלים, המידע של המיקום של הטלפון של הרוצח נשמר מסוף שנות ה-90, או מאמצע שנות ה-90, עד היום. זאת אומרת, כל נקודה שהיית בא עם הטלפון, אתה בדרך כלל הולך עם הטלפון שלך, נגישה למשטרה ולגופי הביון. כל שיחת טלפון, כל בן אדם שיצרת איתו קשר, שדיברת איתו, ששלחת אס-אמס, שמור. כל העברת כספים שהעברת לחשבונות כאלה ואחרים, שמורים. התמונה שיש למדינה עלינו, היא מפחידה בדיוק ובחוסר דיוק שלה. בדיוק בגלל הדברים שדיברנו עליהם קודם, של חוסר הבנה של אלגוריתם את המציאות, אז יכול להיות שדיברתי עם מישהו, אבל לא בנושא שהמדינה חושבת שדיברנו עליו. זה לא משנה מבחינתם. זאת אומרת, אם האמריקאים השתמשו באפגניסטן במטה דאטה בשביל להרוג אנשים, זאת אומרת, עצם העובדה, הם לא יודעים מה נאמר בשיחה, אבל עצם העובדה שאדם א' התקשר לאדם ב' מספיקה כדי להרוג את אדם א' ואת אדם ב'.
We kill people based on metadata.
הרבה פעמים. התקשר הרבה פעמים.
לא בהכרח. לא בהכרח. האם עצם קיום מאגר כזה הוא לטובתנו? האם זה שהמידע שם לא נמחק לעולם זה לטובתנו? שוב, אפשר לדבר על חמוסים עד מחר, אני לא בטוח שהמחיר לרוב האוכלוסייה, לרוב המכריע של האוכלוסייה, על הפגיעה בפרטיות שלהם, שווה את המאבק בחמוסים.
בכנות? אני חושב שלרוב בני אדם לא אכפת. רוב בני אדם לא מבינים את הסיכונים, והם לא יבינו אותם עד שזה יופנה נגדם.
ולכן אנחנו פונים למאזיני הפודקאסט הנאמנים.
שהם כמובן לא האדם הממוצע, אלא הרבה יותר אינטליגנטים.
יפים, חכמים.
וגם הם קהל יעד נחשק עם הכנסה גבוהה והשכלה גבוהה לידיעת המפרסמים. אתם רוצים לפרסם את זה, 055-277-7766, cyber-cyber-coil, דברו איתם. אתה יכול להמשיך.
אני חושב שאולי הנקודה שהכי חשוב להדגיש פה, זה שיש לנו חיים פרטיים וסודיים, זה לא אומר שזה חיים אסורים או נחלוליים. הם פשוט שלנו, ולא של אף אחד אחר. ומה שאנחנו לא חושפים על עצמנו, זה לא שקר. ופרטיות זה לא סוד. זה פשוט משהו שאנחנו בוחרים לשמור לעצמנו. העובדה שהממשלות בכל העולם הצליחו לייצר את הקשר הזה בין פרטיות לבין רצון להסתיר מעשה מרמה, זה פשוט ניצחון תודעתי של המדינה שקושרת בין פרטיות לסודיות. וברגע שיש סוד, זה כמובן משהו רע. אז זה פשוט האקסיומה הזאת, ברגע שנצליח לפרק אותה, שמותר שיהיה לנו דברים שלא נחלוק עם אחרים, וזה לא הופך אותנו לאנשים רעים, וזה לא אומר שאנחנו מלטפים חמוסים בסתר, ברגע שנצליח לפרק את האקסיומה הזאת, אני חושב שהדרך לגרום לאנשים להבין שפגיעה בפרטיות זה פגיעה אנושה בעתיד שלהם ובעתיד של הילדים שלהם, יהיה הרבה יותר קל.
זה לא הפודקאסט היחיד שאני מגיש. סייבר סייבר, מאיה גינסבורג.
סייבר סייבר עידוק.
על מה הפודקאסט שלנו?
אני חושבת שהוא היה בנושא של פטריות, כן?
כן, איזה מוזר.
כן, הלכנו לנושא של פטריות, זה התחיל לפני בערך שנה, שאתה זוכר שהגעת לסיור ליקוד פטריות.
כן, באתי לסיור ליקוד אצלך.
ובסוף הסיור שאלתי בתמימותי.
כן.
תגיד עידו, במה אתה עובד?
אני מפיק פודקאסטים.
ואני מדריכת סיורי ליקוד פטריות. איי, זה רעיון נהדר, בוא נעשה פודקאסט משותף.
עברה שנה, הצטרף אלינו ספונסר, מרינה מלכת הפטריות, ואנחנו מדברים על... מה יש להגיד על פטריות?
אנחנו בעצם מדברים על כל מה שיש בפטריות, כל מה שקשור לפטריות ואיך שהן נוגעות לגוף האדם, ובכלל החיים שלנו, של בני האדם. אני חושבת אבל שמה שהכי מעניין את המאזינים של הסייבר,
כן,
זה לשמוע
סייבר,
קצת
סייבר.
בעצם שפטריות הן ההקריות של הטבע, הן אלה שמייצרות בעצם את המעבר של החומרים בין מדיומים שונים בטבע, ואנחנו קוראים לזה במילה אחת, קשורת.
את הפודקאסט אפשר לשמוע באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, גוגל, אמזון, דיזר, אפל, וגם בכתובת המקוצרת podlist.net/פטריות.
מלכים ומדינות זה דברים חולפים, ורק הרים ונערות בעצם נשארים מעבר. אנחנו נותנים, או מרשים, או שותקים כאשר המדינה לוקחת מאיתנו המון 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 מידע. ואנחנו נאמנים למדינה, אנחנו פטריוטים למדינה, אבל מי זאת המדינה הזאת? זה, אם אנחנו אפילו מסתכלים על המצב היום, האם מייסדי המדינה היו מסתכלים על הממשלה של היום, הם היו רואים את אותה מדינה, הם היו רואים את אותם ערכים? כנראה שלא. מה שאנחנו צריכים לזכור זה שמדינה זה לא דבר קבוע. ולכן מה שאנחנו סומכים היום, אנחנו סומכים בעיניים עצומות על המדינה, זאת לא המדינה שתהיה בעוד שנה, בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, בעוד 50 שנה, בעוד 100 שנה. והוויתורים שאנחנו עושים היום, אלה לא הוויתורים שנרשה לעצמנו לעשות בעוד 5 שנים. ולכן אנחנו יכולים מראש לצאת מנקודת הנחה שלמרות שאנחנו 100% פטריוטים ו100% אוהבים את המדינה שלנו, אנחנו לוקחים את הסיכוי הקטן, זעיר, קטנטן, שמה שהיום היא המדינה, מחר תשתנה ותתחלף. ומה שהיום נכון בעיני המדינה, ואולי הפקידים שאנחנו סומכים עליהם ונבחרי הציבור שאנחנו סומכים עליהם, הם לא הפקידים ונבחרי הציבור שיהיו שם מחר. אם נזכר במקרה של צ'צ'ניה, מה שהיום נראה חוקי, מחר יכול להביא למעצר ואפילו לעינויים או מוות.
וזה לקח לא רק לגבי פרטיות, אלא לגבי החיים עצמם.
החיים עצמם. זה הפודקאסט שלנו, זה הפודקאסט לחיים עצמם.
עד כאן סייבר סייבר להיום. את המאמר המלא אפשר לקרוא בליברל? מה הכותרת שלו שם?
רואים לכם. הביליון של מרץ 2023.
סייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר סייבר עידוק, סייבר סייבר רן.
סייבר סייבר עידו, סייבר סייבר נועם.
רן לוקר. וסייבר סייבר למאזינות ולמאזינים, ולכל מי שמאזין לנו ורושם הכל. אז תפסיקו, זה לא נעים לנו.
סייבר סייבר, עונה שישית, מופק על ידי פודקאסטיקו.
עידוק, מה דעתך שאני אעשה את המבזק המזמר? דלפו פרטים אישיים של כמיליון לקוחות אל חברת הנתונים הרפואיים, נקסט ג'ן. מה אתה אומר? לא? אוקיי.